מצווה חשובה. השאלה, ננסה ככה להתבונן בה, מה המיוחד בה, מצווה שיותר עוסקים בה, אולי גם יותר קשור גם לימים האלה. תודה. הימים האלה. מה בעצם אומר מצוות התשובה? אם אדם חטא, אז הוא צריך לעמוד אל מול החטא ולהגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני עומד מול הדבר, אני רוצה לעזוב את זה, אני רוצה לקבל על עצמי, לא לחזור לזה. זה אומר הרמב״ם שיעשה את זה בדיבור, וידוי, ככה לומד מהתורה, יעשה עצמו את זה בדיבור. זה על כל דבר ספציפי. זה את האמת בכל השנה, לא דווקא בימים האלה. יש לנו תחנון או וידוי שאנחנו אומרים בתפילות, שזה משהו יותר כללי, אבל גם על כל חטא ספציפי, אז יש... אז כך חוזרים בתשובה, ככה משנים, ככה מתקנים. בכלל, המשנה ברורה מביא שבימים האלה ככה עוד יותר כדאי ללמוד ספרי מוסר, ספרי מוסר המיוחד בהם, שהם ככה עוזרים לנו להתעסק עם הנפש, לזהות מהם השאיפות, לזהות איפה אנחנו נמצאים, לראות איך מייצרים את ההתקדמות בפער הזה, להכיר את עצמנו. טוב, אני חושב שאנחנו נלמד בפרק י' ד', באורות התשובה יש פרקים שהם ככה, אורות התשובה זה הרב קוק כתב, נכון? כולם מכירים? אז יש פרקים שהם ככה יותר כלליים וזה, ויש פרקים שהם יותר מפורטים. אז מזה אנחנו נלמד, זה בפרק י' ד', פרק נקרא נתיבות תשובה פרטיות, ודרך זה קצת ננסה יותר להגדיר תשובה ועוד, בעזרת השם. יש לכם צילומים? עוד לא? אין עוד צילומים, נכון? מה? בסדר, אני מדבר קצת בעל פה ואז... לא חטא, אלא יחלום שהכל יום.
מי
טוב, פרק י"ד, פסקה א', כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, למכור שורשן ולהעירן באור של גדולה. אז הרב מדבר פה על איזה נתון שהוא כאילו ברור, ואז הוא רוצה אחרי הברור הזה לחדש איזה משהו. אז הנתון הברור הוא שתשובה זה להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן. התשובה שייכת לתיקון המעשים, היא שייכת גם יותר גם לתיקון המחשבות, כן? שלומדים באמונה, לומדים שיעורים, לומדים מספרים, אנחנו רוצים גם לתקן את התפיסה, לשנות את התפיסה, וגם את המידות. נכון, יש פה איזו מערכת שלמה ששייכת למחשבות, מידות ומעשים. אנחנו רוצים לתקן כל דבר בצד עצמו, אבל בסוף זה כל חלק הזה משקיע גם על האחרים. אז תשובה זה אולי נתפס במובן הפשוט, זה לשנות מעשה, שזה ודאי גם תשובה, אבל לשנות מחשבה זה לא פחות תשובה, בסדר? זה הרבה מהמעשים מונעים מאיזה סוג של תפיסת עולם שיש לי, וגם בלי שזה קשור למעשים. יש מחשבות שהן מקולקלות, יש מחשבות שהן מאוד קטנות, אז גם אותם רוצים לשנות, ואת המידות, זה גם דבר שמאוד מובן, נכון? למידות יש השלכה במעשים, אבל גם אם אין עכשיו השלכה ספציפית, אז עצם המידה, לשנות אותה. אז כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, אז בואו נתייחס לעוד דבר. הרב לא אומר לשנות, לתקן אותם. הוא אומר, להעלות אותם לשורשם כדי לתקנן ולמתקן. אז נראה מפה, זה לא המרכז של מה שהוא רוצה להגיד פה, אבל זה שתול פה. נראה מפה שהרב אומר, זה נכון, צריך לתקן. אבל התיקון הוא בצורה כזאת ש... נגיד, ניקח מידה או אפילו מחשבה. ניקח את המחשבה, יכול להיות שבמחשבה יש הרבה הרבה סיגים ומקולקלת. אבל יש בה, ביסוד, יש איזה כוח, יש איזה שורש שהוא נכון פה, והוא מתעוות אבל. הוא מתעוות בצורת המחשבה שלך. אנחנו רוצים לתקן את המחשבה כדי לחבר אותה מת לשורש, וככה היא נהיית יותר מתוקנת. בסדר? זאת אומרת, ההבדל לא האם זה לקחת דבר, לשבור אותו, לבנות חדש, או זה בעצם המחשבה או המידה שהייתה עד היום, היא הייתה, התגלתה בצורה אולי נוראית, אבל יש לה איזה שורש נכון ואנחנו רוצים להגיע. בואו ניתן דוגמה שצטי יותר מובן לנו. כעס. כעס איזה שורש? מה אתה אומר, יש איזה שורש לכעס? טוב. כעס צריך לרסק אותו, נכון? צריך להילחם בו. צריך לא לקרוא, איך? אבל הכעס הרבה פעמים מבטא איזה אכפתיות, נכון? אדם? מה זה? לפעמים מעורר אותו, לפעמים מחבא אותו, לפעמים מזיק לו, לא יודע. נכון, לפעמים ככה, לפעמים ככה. אבל לפני מה שזה עושה לו, מאיפה זה בא אצלי, נכון? כעס זה מידה רעה, בסדר, זה הכי חשוב. קודם כל, לא להתבלבל אף פעם. גם אם ברב קוק זה הרבה פעמים, ובכלל, כשמתחילים קצת יותר להעמיק, אז פתאום היסודות הברורים נהיים טושטשים. כעס זה דבר רע. גם אנחנו ננסה להגיד איזה יסוד טוב בתוכו. בסדר? זה רע ואנחנו רוצים להילחם בזה. אבל לעומת ההפך מכעס זה אדיש. אדם אדיש, אדם כזה, מת כזה, לא אכפת לו משום דבר, זה רע. אז כעסן, יש לו איזה נקודה שאכפת לו. יכול להיות שעכשיו האכפתיות מתבטאת בצורה נוראית, עם הרבה מידות רעות. אבל, אז מה זה דוגמה לעלות לשורשם? לקחת את נקודת האכפתיות החזקה שיש פה, ולהשאיר אותה, ולתאר אותה, לזכך אותה, להוריד מנה את הכעס, בסדר? אבל כן להשאיר את השורש הזה, בסדר? טוב, אז כשם שצריכים, אני עדיין בכשם הזה, לא מה שהרב בא להגיד פה, זה קצת ההנחות יסוד. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן. כן, זה עכשיו מה שהוא רוצה להגיד פה, ככה צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, אז גם אותם צריך צריך לתקן אותם, להביא אותם למקור שורשם, ולהאירן באור של גדולה. אז מה זה? זאת אומרת, הרב מחדש פה שהתשובה הפשוטה אולי זה כשיש דבר רע, צריך לשנות אותו, נכון? מחשבה, מעשה, מידה. אבל כאן הרב מדבר על דבר שהוא טוב. אבל הוא טוב קטן. הרב אומר, גם אותו צריך לשנות. כשם שצריכים את זה לעלות, ככה צריכים גם את זה. קצת מרחיב לנו את נושא התשובה, נכון? אי אפשר לומר שתשובה זה רק, ואולי זה הדבר הפשוטה. אם עשיתי חס שלום היום חטא, אז אני לא בסדר, אז אני צריך לתקן את החטא הזה. אם יש לי מחשבה שהיא רעה, שהיא לא טובה, אני צריך לתקן אותה. מידה. אבל אם אין לי משהו כזה, עכשיו, בחצי יום האחרון, נגיד, לא עשיתי שום מעשה ו... אז זה לא שייך את התשובה, נכון? לא עשיתי דבר רע. אומר הרב, רגע, נושא התשובה נכנס ליותר רחב ממה שחשבת. גם לדברים שהם טובים, אבל טוב קטן, אז גם אותו צריך לעלות לטוב גדול, וזה גם חלק, זה גם תשובה. נכון? אף על פי, אז אני חוזר, זה כן צריכים להעלות, המידות, המחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, למכור שורשן ולהאירן באור של גדולה. יש דוגמה כזאת? של טוב קטן, אתם אומרות? יש לנו דוגמה? בוא נגיד, התפללתי שחרית, ובסדר, ובאתי בזמן, אבל יש תפילה עם יותר כוונה, פחות כוונה, יותר ריכוז, נכון? כמה אני נמצא בפנים. למדתי תורה, פחות שלמדתי עם חצי כוח כזה. אני לומד עם כל העוצמות, עם כל האנרגיות, נכון? גם בנושא המטרות. האם אני עושה מצווה, מצוות אנשים מלומדה, ככה, מנהג חברתי, או שאני עושה את המצווה יותר מתוך איזה אמון בה, מתוך מחשבה עליה, מתוך רצון חזק, מתוך הבנה שהיא חשובה. ועוד הרבה דברים כאלה, נכון? יש הרבה דברים כאלה. אז אמרנו הרב, שכמו שזה צריך לעלות, אז גם את הדברים האלה צריכים לעלות, מטוב קטן לטוב גדול. מה יותר חשוב לעשות? לשנות מרע לטוב, או מטוב קטן לטוב גדול. מה אתם אומרות? מרע לטוב, למה? מי אמרה מרע לטוב? למה? רגע, דקה, זה הרבה יותר בוער, זאת אומרת, יש פה איזה משהו רע, אי אפשר להכיל אותו, זה בלתי נסבר, חייב לשנות אותו. טוב קטן, בסדר? בסוף לא היה רע, היה חסר, אז זה לא היה. זה הסברה, מה את אומרת? בוא נראה מה הרב אומר על זה ונחשוב על זה, בסדר? אומר הרב משפט שני, וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, זה החלק הראשון שאמרנו, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות שעולות לאורה גדולה. אז מה יותר משפיע? שני הדברים חשובים מאוד. אבל מה יותר משפיע? זה מטוב קטן לטוב גדול. נכון? אבל היא אמרה דבר מאוד נכון. שבאמת מה, אבל זה רע, זה קריטי, יש פה משהו רע. איך אפשר להשאיר את המחלה הזאת, הרעל הזה? מה אתם אומרות? מה יותר קשה? למה זה יותר קשה? יכול להיות באמת סברה כזאת שנראה לטוב, אז זה הרבה יותר מנער אותי. אבל טוב קטן, בסך הכל. בסדר. פחות בוער לי. כן, אבל לא בטוח שהמדד למה יותר מועיל לעולם זה מה יותר קשה, נכון? לשתש, נכון שלפום צער עד, כל שאדם יותר מתאמץ, זה גם יותר מועיל. אבל המדד, מה יותר מועיל לעולם, זה מה יותר מועיל, מה יותר טוב, מה יותר אמיתי. לא תמיד מה יותר קשה, נכון? זה קצת שתי סוגיות אחד ליד השני. מה? שאלה טובה? מה אתם אומרות? אותה שאלה הייתי שאל אותך, אז איך, מה התשובה? הלל כנראה שיודע את התשובה, מה הוא מתכוון, מה אנחנו מבינים מזה? למה זה ככה? אז אמרו פה שמוטיבציה, שכשאדם עוד נקודה, אמרו שכשאדם כל הזמן עסוק ברע, אם אדם תופס את עצמו מאוד מאוד כמה הוא כזה רע, אז באמת בסוף הוא נשבר מזה ואין לו כוח לזוז. אז שיתפוס את עצמו בצורה טובה. אבל זה לא בטוח שזה קשור אלינו. זאת אומרת, אני לא אמרתי שאדם שכל הזמן רק על עצמו כרע. אני יודע, וזה נכון, זה דבר נכון שאם אדם תופס את עצמו יותר מדי כרע, אז באמת זה מפיל אותו ואין לו את האמון לשנות. זה בעיה. אותו דבר גם הפוך אבל. אדם שמבסוט מדי מעצמו, והוא לא, אין לו איזה ביקורת, הוא לא רואה לעצמו חסרונות, זה גם מסוכן מאוד, נכון? אולי לא תשבר למוטיבציה בשביל לעבוד, אבל זה בן אדם שהוא כבר גמור, אין לו מה לעשות. אדם שלא מתקדם לשום מקום, נכון? אדם שהיא מאוד מאוד מבסוט. צריך להיות חציו רשע, חציו צדיק, ככה. אדם צריך לקחת, צריך להסתכל. אני, יש לי חצי חצי. יש לי מלא דברים טובים, מצוין, אשראי, זכיתי. לא יודע, עבדתי על זה, קיבלתי עם ההורים שלי, קיבלתי מחנכים, יש לי, מצוין. ואני עכשיו גם מרוכז ומה חסר, זה אני רוצה להתקדם. זה, בסדר? אז זה באופן כללי. ונכון, וצריך תמיד להאזן, לראות שבאמת, אם אני מדי, פתאום נכנס לאיזה חסרונות מדי על עצמי, שזה לא נכון, אבל הדמיון כאילו פתאום תופס אותי, אז אני צריך להאזן. וגם לצד השני, בסדר? גם לצד השני, פתאום אני יותר מדי מבסוט, ואז אני לא רואה חיסרון, אין לי מה להתקדם. אני מרגיש כזה, אז זה גם מסוכן. אז לכן, את זה סידרנו. אני חוזר אבל לשאלה, באמת, מה יותר מועיל לעולם? לא אמרו, לכאורה זה הרבה יותר קריטי. מישהו עוד רוצה להוסיף משהו? נכון, זה מסוכן מאוד. טוב, אולי לא נדבר ככה על זה עכשיו, כי הרע הוא לא טוב, כי זה מאוד מסוכן, אני אגיד שהרע הוא טוב. אדם עשה מעשה רע, זה רע. אין פה טוב. אם יש עוד מבטים שצריך, כאילו במובן הפשוט, זה רע, צריך להילחם לזה, בסדר? האם צריך לשנות, לשנות את זה? ברור, אין אחד בעולם שיגיד שלא ככה, אין אחד בעולם. אין אחד שלמד ניסטר להתבלבל, בסדר? אין דבר כזה. אף פעם יכולים להגיד שרע זה טוב ולכן זה, אולי זה טוב. אמר לי איזה מישהו כזה, אולי בבחירות, לפני הרבה שנים זה, צריך לבחור את המפלגה הכי הכי לא יהודית ולא זה, כי אז אתה מגביר את הרע ואז אתה מתגבר. זה מישהו שלמד או הרבה הרב קוק ואף אחד לא הסביר לו, או למד פתח זוהר, זה יחיות בסרט, נכון? אמרו לו שהרע זה, שהרע מתגבר, הטוב מתגבר. משפטים מאוד גבוהים, והם אלה מאוד מסוכנים, נכון? הבנתם איך הוא לקח את זה? המקום ה... זה מחשבה הזויה. אז הרע הוא רע. צריך לתקן אותו. אין אחד שחולק על זה, אין מחלוקות, בזה אין מחלוקות. אף אחד. טוב, אני חושב שככה, יש שתי נושאים. יש מה יותר בוער, ויש מה יותר מועיל. יש שתי סוגיות שונות. מה יותר בוער, אם אדם מזהה בעצמו איזה חיסרון רע, או טוב קטן, אז ברור שצריך יותר לתקן את החטאים. זה פשוט. נכון. כי זה חסר. גם אם אנחנו אומרים, גם הרב אומר שצריך לשנות את הכל, אבל זה הרבה יותר בוער, כי זה רע עכשיו. זה ברור. זה פשוט. עכשיו, הלאה. מה עכשיו יותר מועיל? שני הדברים צריכים לעשות. זה לא לעשות או את זה או את זה. זה את שני הדברים. בסדר? קודם את זה, קודם לתקן את תיקון הרע, אחרי זה גם למד את הרב קוק, ואומר שצריך גם לתקן את הטוב קטן, טוב ומצוין. עכשיו, מה יותר מועיל? שני הדברים מועילים. מה יותר מועיל? נכון? כי למה שאתם אומרים, כשאדם מוריד רע מהעולם, מוריד רע מעצמו, מוריד רע מעם ישראל, זה דבר נפלא, משהו מזדקח פה, נכון? כשהוא מוסיף טוב, אותו מתגבר. שני הדברים נפלאים, אדירים, ואנחנו תמיד עסוקים בשני הדברים, סור מרע, ועשה טוב, פסוק בתהילים, נכון? אבל למה לזה יותר מועיל? אז זיקקנו ככה את השאלה, אחרי שאמרנו מה, מה לא, כאילו בא... כי בסוף, באמת, להוריד את הרע, זה רק שלא יהיה רע. לא בנית פה משהו. הסרת רע זה קריטי. אנחנו אף פעם לא נגיד שזה לא בוער. אף פעם. בסדר? ולכן, להסיר את הרע זה קריטי, חייבים לעשות את זה. בסופו של דבר, רק הוצאתי כמה ריאלים, לא נבנה פה איזה משהו. וכשיש טוב שמתגבר עכשיו, אז משהו נבנה והעמיק, כמובן יהיה לו גם השלכות על הרע. גם להסיר את הרע שזה השלכות על הטוב. כי עכשיו הוא פחות אויב את הטוב, הטוב יותר משוחרר. בסדר? כל אחד משפיע גם על השם. אבל שבסוף, באיכות, קבוצת האיכות יותר חזקה, זה משפיע אפילו יותר על הכל. זה הבנה חדשה קצת. חיזוק האיכות בסוף יותר משפיע. אם יש יותר לומדי תורה, אז עכשיו זה הדבר שיותר מועיל להכל, נכון? למרות שאם הוא היה הולך ל... הוא היה מוותר קצת לעצמו, הוא הולך לישיבה שפחות טובת ממנו. כל אחד הולך לישיבה שהכי מתאימה לו, בסדר? אבל נגיד שהוא היה... הוא הכרח לישיבה שיותר טובת ממנו, וזה היה מתאים לו יותר. אז בסדר, נו, מה משנה? בסוף אני בישיבה, מה משנה? נכון? לא. כי איזה תורה תהיה אצלך, ומה יהיה החיבור שלך, וכמה יש... אז זה הבדלים של איכות. אז הם מאוד מאוד משפיעים על הכל. אז ברור שצריך להכניס רוצחים לכלא, וצריך לתקל, זה, להכניס לכלא זה לא תשובה, כן? זה רק שלא יזיקו. צריך לעשות תשובה, זה ודאי. אבל טוב, בסדר? אמרנו ככה. טוב, אז הרב אמר לנו בעצם שכמו שצריך לשנות את ההערה לטוב, ככה גם מטוב קטן לטוב גדול. ואז המשיך הרב. במידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. שמות לב שהרב ככה מכניס את ה... יש פה איזה משפט של חז"ל שכולם מכירים, נכון? מי יותר גדול, צדיקים גמורים, בעלי תשובה, נכון? זה גמרא בברכות. אז שם כתוב, כולם מכירים, שבעלי תשובה יותר גדולים מצדיקים גמורים, נכון? מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. האמת, יש שם גם דעה שחולקת. יש לה כנראה פחות רייטינג, אז היא פחות התקבלה, אבל יש לזה שתי דעות. בוא נעשה להבין את המשפט הזה. למה המקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד? למה? מה כל כך... למה זה ככה? מה כל כך מיוחד לבעל תשובה? מה? צדיק גמור זה אדם ענק, נפלא. בעל תשובה זה גיבור כזה שעשה שינוי בכל ה... שילם כל כך הרבה מחירים, כזאת גבורה, וזה לא, כנראה לא החלטה של פעם אחת. זה המון המון החלטות, לעזוב הרבה דברים ולשנות הרבה דברים. מדהים מה זה בעל תשובה. במקום צדיקים גמורים, בעלי תשובה אינם עומדים. אבל מה הבנה של המשפט הזה? שיש לנו שתי סוגי אנשים, נכון? יש כאלה שהם צדיקים גמורים, גדלו במשפחה של צדיקים, הוא צדיק גמור, זה סוג האנשים האלה, ויש עוד סוג אנשים שבאו ממקום יותר רחוק, ובשלב עשו שינוי ברוך השם, והם בעלי תשובה. ואז חז"ל רוצים להגיד לנו שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיק גמורים לא יכולים לעמוד. יש איזה מעלה, יש איזה משהו מיוחד, בעלי תשובה, נכון? זה פשט של המשפט. יש בעלי תשובה, נכון? אז מה זה בעל תשובה לפי שאנחנו אומרים? זה אחד שחטא, הוא היה הרבה חטאים. זה חטא אחד גם. גם זה הוא משנה שהוא עושה תשובה, נכון? מגיעים להגיד בעל תשובה זה אחד עם הרבה חטאים. שהצדיק גמור זה אחד שלא עושה חטאים, נכון? הרב הסביר את זה אחרת. תראו, אני קורא בו את המשפט, בואו נסה להבין. מידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, מה שאמרנו, מטוב קטן לטוב גדול, אינה פוסקת בכל תחול שעה. זה ברור. והיא התשובה הגמורה. זה תשובה, זה נקרא תשובה גמורה. שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים בעלי תשובה. מתחילים במעלומה. הרב מסביר שצדיקים אומרים בעלי תשובה זה לא שתי סוגי אנשים שהגדרנו קודם. צדיק גמור גם יכול להיות בעל תשובה. איך זה יכול להיות? אבל הוא, כל היה אצלו, כל היה בסדר. אני אגיד גם שבעל תשובה גם יכול להיות פתאום צדיק גמור. מה זה בעלי תשובה? לפי מה שמגדיר פה אחר, בעל תשובה זה אחד כזה שהוא כל הזמן בשינוי, כל הזמן בהתקדמות. נכון? בכל עת ובכל שעה. הוא משנה רע לטוב, משנה טוב קטן לטוב גדול, כל הזמן באיזו תנועה של התקדמות. זה בעל תשובה. ולפי זה, זה קשור למה היה העבר שלו? לא קשור דווקא. יכול להיות שיש לו עבר של הרבה חטאים. יכול להיות שיש לו עבר של הרבה מצוות. יכול להיות שהוא גדל בבית הכי טוב שיש. והוא יהיה בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? שהוא עכשיו כל הזמן בעמדת שינוי והתקדמות והתרעננות. מה צדיק גמור לפי זה? צדיק גמור זה אולי משנה מירה לטוב, הוא לא עושה דברים רעים, בסדר? ואם כבר פקשש לו אז הוא משנה, אבל הוא לא כל הזמן באיזה תנועה כזאת. אז הרב אומר, התשובה שהגדרנו פה בפסקה שמטוב קטן לטוב גדול, שהיא כל הזמן, היא, זה נקרא תשובה גמורה, שצדיקים גמורים נהיים על ידה, עולים מעלות בעלי התשובה. איך הופכים להיות בעלי תשובה? כי הם נהיים כל הזמן בתנועה. אז עכשיו מושגים חדשים קצת. צדיק גמור זה אחד כזה שעושה מצוות, והוא לא עושה עבירות, והוא שומר על איזה סטטוס כזה טוב, אנחנו לא מזלזלים בו בכלל, הוא מצוין, הוא צדיק, צדיק גמור. ואם הוא חטא, אין צדיק בעשה סוב לאחד, אז הוא מתקן, נכון? זה צדיק גמור. מי יהיה כזה? יכול להיות שאחד גדל כזה, יכול להיות שאחד אפילו שהוא גדל בעל תשובה, בעל עם חטאים, עשה תשובה, ובאיזשהו שלב הוא פתאום התקבע ונהיה כזה, אז הוא הפך להיות מבעל תשובה לצדיק גמור, נכון? דקה, אבל ואיך זה הפוך, מה זה להפוך להיות בעל תשובה? בעל תשובה זה אחד כזה שאו שיש לו עבר של חטאים והוא עשה שינוי, אבל גם אחר כך שהוא כבר נהיה צדיק גמור, הוא כל הזמן בשינוי, לטוב קטן, לטוב גדול, בודק את עצמו, איך התפילה שלי, איך הלימוד תורה שלי, איך החסד שלי, כל הזמן תנועה הזאת, זה בעל תשובה. אז יכול להיות שהוא, יש לו עבר של חטאים, גיבור גדול, יכול להיות שעבר של בית הכי טוב שיש, אבל הוא למד במדרשה, הוא החליט שעכשיו הוא כל הזמן בתנועה, הוא רוצה שזה חיי היצירה שלו, כל הזמן השתנות, הטבה, זו הגדרה אחרת, נכון? צדיק גמור יכול להיות בעל תשובה, זה לא קשור לנתונים המשפחתיים, אז יש לך העבר שלך, להיסטוריה שלך, זהו. זה קשור למה אתה בוחר עכשיו. כל אחד יכול להיות בעל תשובה. כל אחד יכול להיות גם רק צדיק גמור. רק לא בשביל להעמיד את זה, בסדר? ביחס בעל תשובה. בסדר? זה מה שהרב אומר פה. אז על ידי תשובה כזאת, הצדיקים הגמורים יהפכו להיות בעלי תשובה. כן, מה רציתי להגיד? כן, כתוב באמת, סייעת לדברייך, אין צדיק בארץ שסייעת טוב ללכת, זה פסוק. חוץ מארבעה, הגמרא אומרת, חוץ מארבעה שלא חטאו. ישי, אבא של דוד, יש ארבעה כאלה שגמרא עומד במסכת שבת, נכון? והצדיק גמור, הכוונה שבסדר, פעם בכמה זן יכול להיות לו חטא, אז הוא מתקן אותו. אבל סך הכל העמדה היא מאוד יציבה, מאוד ברורה, בסדר? יש תיקון, אז אני מתקן. עוד השלכה של מה שאנחנו אומרים, זה מה זה תשובה. הבנה פשוטה של תשובה, שתשובה זה מצווה, זה מצווה מצוינת, אבל היא מצווה לאנשים חוטאים, נכון? אם עכשיו היה תקופה שבן אדם לא חטא, אז הוא לא מקיים את המצווה תשובה, נכון? תמצא תשובה, זה לתקן את החטא שעשיתי. אם לא חטאתי, אז מה יש להתקן? הוא עכשיו, היום עבר לו הכל טוב. בסדר? אין תשובה. תשובה זה מצווה נקודתית, כמו, דרך אגב, כמו כל המצוות. כמו רוב המצוות שהן נקודתיות. אתה מניח תפילין, אתה מתפלא, אתה עושה חסד, יש הרבה מצוות שעושה. גם מצוות תשובה. זה מצווה כזאת שאם קלקנת, תקן. נכון? טוב, אבל לפי ההבנה הזאת, שהרב אומר לנו פה מה זה תשובה, זה הבנה אחרת לגמרי, נכון? מצוות תשובה היא כל רגע. כי מצוות תשובה היא לא רק לתקן קלקול, אלא גם לקדם טוב קטן, נכון? אז מצוות תשובה עכשיו היא שייכת לא לנקודות בחיים, היא שייכת לכל החיים שלי, לכל רגע. כתוב שתשובה קדמה לעולם, נכון? מה הכוונה תשובה קדמה לעולם? יש איזה יסוד, יש איזה עולם כזה, עולם שלם שהוא לפני העולם. העולם שלנו לא כך נראה תשובה. עולם. תשובה קדמה לעולם, יש איזה עולם יותר אמיתי, שטהור כזה, שכל הזמן דוחף קדימה, וכשאני רוצה לחיות את העולם הזה, לחיות מתוכו, להמשיך את התשובה, אני מכניס לעולם, מכניס לתוכי איזה דחף כזה, איזה רצון כזה, איפה אני מכניס אותו? לא רק בנקודות, או לא רק שקורה לי זה משהו, אני מכניס אותו לתנועת החיים שלי. כמו הרצון לגדול, זה מה שנכנס להיות חלק מה שאני רוצה לחיות. בסדר? כשאני עושה מצווה נקודתית, היא לא חלק מבסיס החיים שלי, ממד החיים שלי. זה מצווה, בזמן שלה, נכון? אבל תשובה, כפי שאנחנו יודעים עכשיו, לא, זה נכניס לעצמנו איזה סגנון חיים חדש, איזה מדרגה כזאת, שהיא בעצם תשנה לנו את כל המבט על החיים. היא כל רגע תמצא לנו, תהיה לנו פה מאחורה, תגיד לנו איך מתקדמים. איך אני זז, איך אני מתפלל כבר שנה אותו דבר, איך עכשיו זה נהיה שונה. נכון, לכן זה בכל, אז זה התייחסות אחרת לתשובה. בכל זמן, ואמרנו לא רק כל זמן, זה בעצם זה נמצא איתי. זה בעצם התנועה, בסדר? תנועת ההתקדמות. כמובן שתנועה, תשובה לא עושים אותה לא בלחץ ולא בזה. כל דבר שאתה רוצה שהוא יהיה חלק מהחיים שלך, לחץ זה לא טוב. זה לא חלק מהחיים, נכון? זה דבר ש... צריך לבנות תנועה כזאת שמצד אחד רוצה לגדול, לשנות, לקדם, אבל היא לא כל הזמן בלחץ, וואי, איך אני נראה, הכל גרוע, זה לא ככה, בסדר? מה כן משתנה אצלי? האם התשובה שלי עצמי כל הזמן, הכל סבבה, בסדר. צריכים לעשות, אני עושה. סך הכל אני בסיס טוב, או לא. או לא שאני כל הזמן בתנועה, איך אני רוצה להוסיף. בכל עניין, בכל מקום, בכל זמן, מה אני מוסיף. איך אני עושה את זה יותר טוב. לאט לאט זה נבנה בנפש כחלק מהחיים. זו התשובה שכתוב פה. בסדר? טוב, אז בעצם זה ככה, הרב בפסקה פה מאוד מאוד מברר לנו, באמת מרחיב מאוד מאוד נושא התשובה. מעמיק אותו. מכניס אותו באמת למשהו מאוד מאוד יסודי בחיים. זה להפוך את העולם שלי לעולם של תשובה. להפוך את החיים שלנו לחיים של תשובה. ואז תשובה זה לא קשור רק לבעלי תשובה, מה שאנשים קוראים לזה. זה קשור לעבר, זה קשור לכל אחד. לא משנה מה היה העבר שלך. זה קשור למי אתה רוצה להיות. האם אתה רוצה להיות בתנועה, בהתחדשות שכל הזמן נקדם, גם טוב קטן, טוב גדול, זה להיות בתשובה. להיות בעל תשובה, להיות בעלים על התשובה. אני בעלים על זה, שדרך תהיה חלק ממני. בסדר, מובן? שאלות? טוב, קודם כל נשמח תמיד שיהיו כמה שיותר שאלות. בעזרת השם זה מחדד אותנו, מעמיק אותנו. בעזרת השם. טוב, נעבור לפסקה הבאה. כן. שמעתי את הסוף של המשפט?
שתלכים גבורים יש כאילו...
צדיק גמור זה דומה למה שאמרנו בתשובה הפשוטה. צדיק זה אחד שעושה את כל המצוות ולא עושה חתונה. זה צדיק. בסדר? בסביבת ישרים יש... מי מלמד אתכם סיעת ישרים? לומדות בסיעת ישרים? מי? שריכם. אז בסיעת ישרים הוא מחולק לחלק הראשון, זה צדיקות. ואחר כך חסידות. חסידות זה כבר מעבר, זה מדרגות יותר גבוהות. צדיקות אבל זה מס. יש צדיקות במעשים, בהלכות. גם בעולם ההלכה, גם בשולחן ערוך. יש מה צריך לעשות, ויש מה מידת חסידות. מה מעבר, זה חומרה. מקבל לעצמך, לפעמים זה נכון לקבל, לפעמים זה לא נכון, זה להקדים את עצמך. ויש מה? יש ככה גם בהלכות, וככה גם במידות זה ככה. בסדר? הצדיק זה אחד שעושה את כל המצוות, נזהר מכל העבירות. ואחר כך שקורים דברים, אם פתאום חוטא, אז הוא מתקן. בסך הכל מאוד מאוד יש יציבות. שומר על עצמו. עושה את הדברים, המצוות עשה מחייבות לך כל מה לעשות דברים, זה לא שאתה הלכת לישון, בסדר? זה צדיק. להפוך להיות מצדיק גמור לבעל תשובה, שלמדנו פה, מה שהרב מלמד אותנו, זה להפוך להיות אחד שהוא לא רק דואג שיש מצוות ואין חטאים, כי הוא גם רוצה לתקן ולשנות מטוב קטן לטוב גדול, נכון? אז ממילא זה כבר נהיה כל הזמן, נכון? כל דבר הוא באיזה בדיקה, ומה אני יכול לעשות עוד. בסדר? אז זה הצדיק גמור שהופך להיות, נהיה על ידי זה בעל תשובה. בסדר? כי לפני כן הוא רק דאג שהכל בסדר. עכשיו הוא דואר כל הזמן. אני רוצה להיות בעוד התקדם, בעוד תנועה. בסדר?
כן.
טוב. כן. עוד פעם, הכוונה מה? מה את תכוונת? לעלות למדרגות ואז תקן את השורש? לא הבנתי את ה... נתן דוגמה, למשל, לעלות לשורש זה אומר שיש איזה, הרבה פעמים יש איזה נקודה שהיא חיובית בתוך כל המידה הרעה. נגיד אמרנו בכעס, זה אכפתיות או משהו כזה, נכון? יש שם איזה נקודה, אז זה חפש את השורש, השורש הרבה פעמים הוא חיובי. אני לא רוצה גם לעקור את השורש. אני רוצה להשאיר אותו, לזקק אותו, להוריד את כל הענפים הלא טובים שהיו פה. זה כמו אדם, לא יודע, גדל איזה עץ עם הרבה ענפים ריקובים ודברים כאלה, אז הוא יגיד לו הגנה, נשמע, תחתוך קצת יותר עמוק מאיפה שזה ותן לזה להתחדש. ולפעמים זה יהיה מחדש, נכון? כי השורש הוא טוב. אם השורש, אז הענפים לא היו טובים, נכון? אז המידה, הגילוי של המידה, הצעקות של הכעס, לא היו טובים. בנות, החוסר שליטה, זה לא טוב. בסדר? אז צריך לעלות לשורש, זה אומר לחפש נקודת השורש הטובה. ומשם, מהשורש להצמיח את זה כמו שצריך. את התפיסת עולם המתאימה לזה, את המידה שמתאימה לזה, את המעשי שמתאים לזה. בסדר? טוב. כן. וידועים, אני אבין מה שאת אומרת, כי חוץ מהוידועים, כאילו, למה את אומרת שזה דווקא ככה? אם אדם מקבל עצמו ככה שנה הבאה, הוא יהיה יותר חזק במצוות צדקה. הוא היה נותן צדקה, הוא בחסד, בסדר? הוא היה כזה, בסדר, הוא עושה חסד, עכשיו הוא רוצה להיות ככה יותר איש חסד. זה טוב קטן, טוב גדול, נכון? אנחנו עוסקים גם בדברים מהם, נכון? השאלה יותר ממוקדת לגבי הוידועים, נכון? למה הוידועים זה ככה? צריך לחשוב על זה, שאלה טובה. שאלה צריך לחשוב על זה. מה? כן, אומרת, אבל למה וידועים זה רק זה? מה השאלה? לא, בטח שאלה, תקן את הרב, זה ברור לכולם, נכון? אמרנו, תקן את הרב וגם יוסיף טוב לטוב, טוב קטן, טוב גדול, זה אמר. כן, אבל למה זה יותר בבידויים, זה יותר ככה זה מוכן. טוב, עכשיו כוח. טוב, פסקה הבאה. הפסקה הבאה, את האמת, התלבטתי אם ללמוד אותה או לא, כי היא קצת למדרגות גבוהות. אז אולי ניקח ממנה איזה עיקרון. בסדר? כשמסתכלים, הסתכלות רוחנית, מכירים שהעיניים הרוחניות סתומות. למה? סתומות הן. למה? מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות, ומתוך הצער של מיעוט ההורה, חרטים על החטאים בכלל או בפרט, וחפצים בכל לב לתאר את המעשים, המיטות על מכוניהם, כדי שלא תישאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשמה החושבת. זהו הדרך לבוא לתשובה עילאה, תשובה עליונה הכוונה, תשובה דחזיה לחפה על כל עובדים, תשובה שמסוגלת לתקן את כל המעשים. אז הנה הרב מגדיר שזו תשובה עליונה, אז אנשים גדולים, אבל אולי ננסה קצת להבין, אני אקח את זה עיקרון, שכאן זה אדם שהוא מרגיש שמשהו חוסם אותו בצד הרוחני. זאת אומרת, הוא פתאום, עד היום הוא הבין דברים ככה טוב, פתאום מרגיש שההבנות שלו נהיו כאלה תושטשות יותר. בסדר? משהו בהתלהבות שלו, התפילה שהיה, זה ככה ירד, נשחק, ועוד תחומים. בסדר? אז ודאי בן אדם גדול, בסדר? מקום טוב, אבל מרגיש שיש ירידה מסוימת. זה יכול להיות מהרבה סיבות. ואנחנו תמיד קודם כל נבדוק את הסיבות הפשוטות. בסדר? סתם, דוגמה הכי הכי פשוטה. לפעמים בן אדם עייף, נכון? הוא לא ישן מספיק בלילה, אני חושב שזה מספיק לו, אז כל היום הכל אצלו כזה, אז זה גורם לו לקח את זה קצת מעיב על הרצון, על ההתלהבות, לא חייב להיות, זה יכול לפעמים סיבה. אז כל דבר, הבדיקה תהיה טובה, הבדיקה צריכה להיות מקיפה, עמוקה, אבל אנחנו מדברים על סיבה אחרת, בסדר? מה הסיבה? אצלו הסיבה מרגיש שהמחסום הוא מחסום רוחני. מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות, הוא מרגיש את זה. יש הרי חטא שנעשה אצל האדם, הוא משאיר איזה רושם בנפש, הוא לא נגמר החטא, הכל הלך. משאיר איזה רעל בפנים, שמקטין את האדם, שפתאום מוריד לו את החשק, משהו פה בהתלהבות שלו נפגע. אז הוא משהו תוקע, הוא תקוע בו. אז אומר הרב, אז בואו נקרא עכשיו, אחרי שהבנו קצת יותר, בואו נראה את זה, נקרא את זה שוב, בסדר? כשמסתכלים מסתכלות רוחנית, מכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש שגרמו אבונות. ומתוך הצער של מיעוט ההוראה, עכשיו הוא מאוד מצטער בזה, כי הוא רוצה להבין יותר, רוצה לרצות יותר, רוצה להתלהב יותר, הוא לא מצליח מספיק. אז הצער על מיעוט ההוראה, הוא מתחרט על החטאים בכלל, הוא מבין, אז הוא מאוד קשה לו מהחטאים, כי הוא יודע שהחטאים יצאו את הרושם הזה. הם פגעו בנושא, הם ציננו אותו. וחפצים, תוך הצער על מיעוט ההוראה, מתחרטים על החטאים בכלל. מבינים מה גורם לו לתשובה? זה שהוא לא מספיק מצליח, הוא אומר, וואי, איזה רושם זה משאיר אצלי, הוא רוצה לשנות הכל, מתחרט על זה. חפצים בכל לב לתאר את המעשים, המיטות המכוניהם, כדי שלא תישאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשימה החושבת. זה דרך לעבוד תשובה אלאה. זה חלק מתשובה, תשובה של אנשים גדולים. טוב, בסדר, אמרתי שזה, פה יש פה הרבה הדרכות להרבה סוגי אנשים. זה רק לקחת מזה זה. טוב, פסקה הבא, פסקה ב'. את מה? כל הפסקה אותה סופטה. אולי לא נחזור, אני רק אגיד את הנקודה, אני התלבט עם גזם, ייכנס לזה או לא, אבל וגם על הסדר גם רציתי כן להרוויח איזה משהו. הרב בראות התשובה מדבר על הרבה סוגי אנשים, הרבה סוגי מדרגות, בסדר? מדבר גם על אנשים גדולים. ושם אומר שאדם מרגיש איזה חיסרון, משהו בתנועה הרוחנית שלו, משהו חסום. בלימוד הוא לא מצליח להבין את הדברים כמו שהבין אותם קודם, בהתלהבות, ברגשות הטובים, במשהו שם נכפה קצת. לא מספיק. הוא מבין שזה בגלל החטאים, הבונות שיצרו איזה רשמים לא טובים שיוצרים אותו. אז הצער על זה והחרטה על זה, זה חלק מהתשובה. בסדר? אני רוצה להמשיך הלאה. טוב. לפעמים, מה זה הרעשים הזה? בית ספר? מה? כזה קרוב? לא אופי, לא אופי. צריך שיותר רחוק בבית ספר. טוב, לפעמים, על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה ועל איזה המידות הרעות שולטות בו. זה גם פסקה קצת ככה, אבל אפשר טיפה יותר לקחת מזה. נדבר על מקרה כזה, על בן אדם כזה, שבאמת לומד דברים גדולים, התלהב מהם, וזה טוב לו. מבין דברים, לומד דברים קצת טיפה יותר פנימיים, זה מרים אותו, ובאמת ככה מכניס לו התלהבות וחיזוק, באמת הוא מבין דברים. עד כדי כך שהנשמה מתרוממת, היה מתרומם. אבל מה חסר אצל אותו אחד? חסר אצלו, אומר הרב, שהגוף נעזב מן הנשמה. תכף נראה השלכות של זה, בסדר? מה זה הגוף נעזב מן הנשמה? זה כשהוא לא טיפל בקומת המידות. קומת המידות היא זאת שתופרת בין חיי הגוף הנמוכים יותר לבין החיים הרוחניים של אדם בשכל, בהתלהבויות שלו. יש באדם איזה שני חלקים כאלה. בסדר? יכול עכשיו לשמוע שיעור מאוד מאוד חזק ולהבין אותו, באמת לרצות דברים מאוד גדולים, אמיתי. בסדר? אני לא מדבר דמיונות, לפעמים זה דמיונות. בסדר? מצד שני, החיים שלי הפשוט הם נמצאים במקום אחר, שזה שתי חלקים שהם לא... הם יכולים להתנתק. מה מקשר בין שני ההלכים? זה המידות. שני החלקים. כשאדם נמצא בעבודה מידותית, המידות שלו, זה כל הזמן לחבר את המחשבות הגדולות, את הדברים הגדולים, יחד עם חיי הגוף הפשוטים. ואז אין מצב שזה משהו נעזב, אלא הוא דואג לזה, שכשהוא עכשיו זורים דברים גדולים, אז גם הגוף מתרומם. כי אם המידות לא מתוקנות, אי אפשר להרים את זה. נכון, אין דבר כזה. מידות לא מתוקנות זה עיוות, נכון? זה משהו לא פרופורציונלי. אדם יכול לתת איזה שיעור, מבריק כזה, לשלוט במקורות ולהגיד דברים שהוא באמת לא רק אמירה שכלית, הוא מבין אותם והוא מתלהב מהם, באמת, זה נוגע בו, אמיתית, בסדר? אבל אם במידות שלו הוא ככה מאוד מאוד במקום רע, אז לא כל האישיות מתרוממת. הרמת איזה חלק יותר עליון של האישיות, אני חושב שאישיות לא מתרוממת. חייבים את עבודת המידות כדי להצליח. תשובה זה לא רק מידות, בסדר? מידות זה חלק אחד. בואו עכשיו נקרא, אני חושב את זה יותר רובה. לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרומים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה, בעולם המחשבה העליונה. אבל אז מה קורה? והגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. מה קורה אם הגוף נעזב מן הנשמה? אם לא עלינו בן אדם מת, זה גוף נעזב מן הנשמה, מה קורה? אפשר באים כל התולעים והזבובים והריח. כי אם אין נשמה, אין חיים, אז זה המוות, זה החידלון, נכון? כשיש נשמה, אז גם אם הוא תינוק שנולד לפני שעה, בסדר? אז לא יבוא הדברים האלה. יש נשמה, יש חיים, יש קשר לשמיים. אז זה במוות וחיים. אבל גם בזה, כשהוא... יכול להיות מצב כזה שאדם מתלהב ולומד דברים, אבל יש איזה נתק בין המחשבות שלי לבין שהחיים שלי בפועל נמצאים. הגוף נעזב מן הנשמה. אז לא רק שלא הרמת את הגוף, אתה גם אפילו מזיק לו. כי כי אם הגוף עכשיו לא מקושר לנשמה, כי היא ברחה לו, בסדר, ישרת את הגוף בלי הכוונה, בלי איזו הערה של עולם פנימי על הגוף, אז הוא נשאר במצוקות שלו. אז הוא מתחיל להיות פרק. הגוף חייב שליטה. ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, עכשיו הייתה את ההתלהבות, אחרי שזה נגמר, וכוח חיים חוזר לרגילות שלו, מוצא את הנשמה, את הגוף, שבור בקיקולי תכונות, אחר כך הוא יורד נוחת. הנשמה חוזרת, החיים יכולים להיות אחד, ואז היא מוצא את הגוף עוד יותר מקולקל. מתחילה, רגע דקה, מתחילה מלחמה פנימית גדולה מסוכנת מאוד. למה? כי החלק העליון התפתח, גדל, אבל הגוף, החלק היותר נמוך, נהיה יותר קטן. נהיה פה איזה משהו, פיצול אישיות כזה, זה מלחמה. דבר לא טוב, דבר רע. מה עושים? שכך צריכה התשובה עם חפץ זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה הסתכלותית. לפני שאתה לומד דברים עליונים, גבוהים, גם אם אתה מבין אותם, והם הלווים ונוגעים בך, יחד עם זה, לפני, לאו דווקא לעשות איזה זמן כזה, שנה ככה ואחר כך, בסדר? אבל ביסוד, זיכוך המידות. כשהזיכוך המידות הוא יוצר באמת לעלייה הסתכלותית לא להתנתק. זה כל הזמן לקשור גם את החיים עצמם. המידות, נכון? אני מתלבט להוסיף פה זה. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה גם בהתעלות העליונה. המגע, מה שמקשר בין הגוף לנשמה, זה המידות. בסדר? ולכן אז שאדם מתרומם, אם זה עם המידות, אז הוא סוחב גם לחיטות הגוף. אז הגוף מוקרן בזה, נכון? ואחר כך גם כשהוא טיפה יורד ועזב את הדבר הזה, עדיין הכל ביחד, הכל התעלה. מתי כל הנפש שמתעלה נמשכת? כשיש עבודה של מידות. המידות זה המחבר הזה, הקישור הזה בין הדברים הגדולים ובין כוחות החיים הפשוטים. מי שרצה להגיד משהו, לא? שמה? מה שאת אומרת זה, נכון, זה דבר שיפן זה קורה, נכון. אולי את אותו עיקרון. הנקודה היא שאתה חוזר בתשובה, עוד פעם שזה אנשים מדהימים, ובאמת לפעמים זה רצון מאוד מאוד גדול, וזה עוד לא מתאים. יש טעויות שביטו חוזר בתשובה, אמר לי פעם איזה קרוב משפחת שחוזר בתשובה. הוא מאוד הקפיד לשון הרע, אז הוא כאילו פתאום במשפחה גם, הוא כזה קצת לא היה נחמד ולא דיבר. הוא רצה להקפיד לשון הרע. אז הוא אמר, אני דיברתי הרבה לשון הרע בחיים שלי, אני רוצה עכשיו לעשות איזה תיקון. יש לפעמים דברים שעושים לצד השני, אבל צריך איזה, לפעמים אתה פוגע בדברים אחרים. זה נכון, כמו שהרמב"ם אומר, לפעמים אני אלך צד שני כדי לעזור לי במשהו, בסדר? אבל לפעמים זה גם פגיעה, אז צריך תמיד לשקלל את זה. אז פה זה לעשות דברים לא רק טרם זמנו, לפעמים זה לעשות דברים גם שהם לא נכונים. כאן אדם שלומד ניסתר, ולמשל טרם זמנו, ומתלהב מזה, ובאמת עושה לו איזה משהו, אבל הוא לא לקח איתו את המידות, את כל כוחות החיים, את העבודה הסיזיפית, הקשה. עבודת המידות היא עבודה קשה. עוד קצת, ועוד קצת, עוד שיוף, וזה תהליך כזה של עוד ועוד ועוד. זה החיבור. אני שעברנו את הזמן שלנו, נכון? אז זה עד רבע שנים, נכון? טוב, אז פעם באה, בעזרת השם, נמשיך עם הדף הזה. טוב, בהצלחה לכולם.